טוב, אז מה שאנחנו נמצאים באמצע פרק כ"ב, באמצע פרק כ"ב ראינו, האמת היא זה כבר שיעור שלישי או לא משנה, על פרק כ"ב ראינו בנציב, בפעם שעברה ראינו בנציב את הסיבה כן, ראינו בנציב את הסיבה שכל כך שגרמה לבני ישראל להגיב כל כך בחומרה אל מול בניין המזבח. הסיבה כשמה שנציב אמר היא אפשר לומר דין רודף, הוא מזכיר שם דין רודף, הוא מביא כמה וכמה דוגמאות מהתנ"ך של מלחמת אחים או כמעט מלחמת אחים, שהסיבה היא, הוא אומר, ההקשר של מלחמה משנה את כל צורת החשיבה. הדוגמה שהוא מדבר שם זה על יואב, יואב בן צרויה, על מערכות עם חיית זכר המלאק, זכר המלאק, זכר המלאק, שאף פי שכתוב שמי שמלמד לא נכון בתלמוד תורה וטועה, אז הוא בחרן. הפסוק אומר, ארור עושה מלאכת השם רמייה. בכל אופן, בארור זה לא חיוב מיטה. אז למה יואב הרגו? אמר הנציב שיש כאן דין של חרן. דין של, סליחה, דין של רודף. כי בדיני מלחמה, האומה נדרשת להיות במציאות של חטיבה אחת, של שאין סדק, אין שום פירוד. כולם ממש מכוונים את ליבם אל אחדות האומה, אל אחדות השכינה ששורה באומה האחדית הזאת. אתה אחד, שמך אחד, ומי כי עמך ישראל גוי אחד בארץ. האחדות האלוקית תלויה באחדות האומה. מכיוון שבני גד ובני ראובן לכאורה, על פי האהבה אמינה, על פי ההבנה של, של שאר האומה, הם פוגעים באחדות האומה, כמו שכתוב בפירוש, בנו אל תמרודו, אז יש בהם דין רודף. עכשיו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כמעט מלחמת אחים הזאת, שעוד מעט קט והתחוללה כאן בפרק הזה, ברגע האחרון היא נעצרה או נמנעה על ידי המשלחת שבדקה את הסיבה של בניין המזבח. צריכים אנחנו לבדוק, הרי היום יש הרי את אופנה של ועדות חקירה, יש כל פעם פשלה, נכון? או כמעט פשלה, שני מטוסים כאלה שכמעט מבקשים בשמי האומה, היה יכול להיות פה אסון גדול. ראינו עם בנימין, בעתיד לבוא, בסוף ספר שופטים, איש הישר עיניו יעשה, הייתה מלחמת אחים, ושבט בנימין כמעט הושמד. נכון, בשנייה האחרונה, אם היה מושמד שבט מישראל, זה כמו אדם שיש בו מום. תדעו לכם, היה מושמד שבט מישראל, זה כמו אדם שחסר לו יד, ואי אפשר שמלוא השכינה תופיע עליו. בית המקדש לא היה נבנה אם היה מושמד שבט מישראל. צריך את 12 האיברים האלה, 12 השבטים האלה שיהיו קיימים. יש פה כמעט מלחמת אחים, השאלה היא מי השם. אנחנו נקים עכשיו ועדת חקירה, בדברים קצרים, כן, חלק מהשיעור לא התחיל בזמן, מסיבות מדעיות נקרא לזה ככה. אז אם כן, גם אנחנו נקצר, אבל בכל אופן נעסוק בנקודה הזאת. מדוע התחוללה כמעט מלחמת אחים? מי השם במציאות הזאת? מדוע אני לוקט בסגנון של מי השם? משום שלכאורה, לכאורה, אפשר לבוא בטענה אל השבטים שבנו את המזבח. אם הם רק היו מודיעים מראש מה מטרתם בבניין המזבח הזה, הרי בסוף הפרק, ויענו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה וידברו אל ראשי אלפי ישראל. אל אלוהים השם, אל אלוהים השם, הוא יודע, וישראל הוא ידע. אם במרד ואם במעל בהשם, אל תושיעונו יום הזה. כן, מה פתאום, חס וחלילה, ואם לא מדאגה, מדבר עשינו את זאת למור. כן, הפוך, בדיוק הפוך, הלכנו ואתם באותה מטרה. אז אם זה כל כך פשוט וברור הדבר, למה הם לא שלחו מישהו? לא יודע. הם שולחים איזה איש אחד על סוס אחד. מונעים את כל ההמולה הזאת, כל המאומה הגדולה הזאת. הרי כל המשנה ידוע לתחתונה, אתם איסור במות, יש כבר איסור במות, אנחנו מדברים על, על תקופת בניין משכן שינו, ויש כאן איסור במות. שלחו איזה סוס, עם איזה רוכב, ותודיעו, תשמעו, אנחנו הולכים עכשיו כדי ליצור אחדות, כדי ליצור תחנת ממסר, במושגים של היום, בינינו וביניכם, אנחנו בונים מזבח. למה הם נמנעו מלהודיע? היו מונעים את הכמעט מלחמת אחים הזאת, להב מלתזות רתי. מלחמת אחים זה אחד מהדברים היותר נוראים, כמובן. ולכאורה, לפי קו המחשבה שאני מציג עכשיו, אז יש בהם אשמים, הם אשמים, יש בהם אשמה באירוע הנורא הזה. אבל זה לא ככה דבר. אם נעיין בלשון הפסוקים בתחילת הפרק, אתם תראו, תחילת הפרק ואחר כך בהמשיכו, שאתם תראו שבכלל לא צריך להודיע את ההודעה הזאת. ההודעה הזאת מיותרת והיא ברורה מאליה. ברור היה הדבר. מאליו. שבני ישראל לא מתכוונים, ששני השבטים האלה לא התכוונו מעולם לפרוש מעבודת השם. ולא למרות בישראל. זה ברור מאליו. זה כמו שאני, ממש כמו שאני עכשיו יאמר לכם, ותראו לכם שהרב אבינר התחיל את השיחות שלו בישיבה ויגיד שלום, שמי שלמה אבינר. תגיד לעצמכם, מה הוא רוצה להגיד? לא אומרים דבר שהוא ברור מאליו. וזה שמגמת שני השבטים וחצי השבט היא אינה מגמה שלישית, הדבר הזה הוא ברור מאליו. למי תדף שיטה? כי גלות נגלות. למה אני מכוון? תראו, בואו נתבונן רגע בכמה וכמה שאלות בתחילת הפרק, וכשאני אענה על השאלות האלה אתם תראו את אותו מסר שאני רוצה למסור. תתבוננו בתחילת הפרק. כבר שאלנו לאל, לא יודע מי יושבים פה היה אז, שאלנו על המילה אז. אתם זוכרים, דיברנו שהמילה אז היא מילה מיוחדת, מה? מעל הזמן, מה? היא כוללת עבר ועתיד, ביחד, אז יקרא יהושע. עכשיו אני שואל, למה כתוב יקרא בלשון עתיד? אפשר היה, צריך היה לכאורה להיות כתוב, אז קרא יהושע לראובני, נכון? למשל, הפרק הקודם, הוא מדבר בלשון עבר. וינח השם להם מסביב. הוא הניח להם. או, אני יודע, אני סתם דפדף למעלה. קיצור, אז יקרא, למה יקרא בלשון עתיד? מה זה רומז לנו? שאלה שנייה, תשימו לב לכפילות, תתבלנו איתי, כפילות שבין פסוק ב' וג'. אם, הרי מה הוא אומר להם? אתם עמדתם בתנאי שהתנה משה? אתם יכולים ללכת לארציכם, לאחוז אתכם. בואו נקרא ביחד. אז יקרא יהושע לראובני ולגדיל חצי שבט המשה. הוא אומר עליהם, אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם משה עבד השם. ואת תשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. ואתה הניח השם אלוהיכם לאחיכם. קפצתי על פסוק שלם, שום דבר לא חסר. פסוק ג', לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, הוא שמרתם את משמרת השם, מצוות השם אלוקיכם. נו, זה מה שהוא אמר בפסוק ב'. שאלה שלישית, פסוק ב' עצמו יש בו גם כפילות. כפילות הראשונה של פסוק ג' חוזר בדיוק על פסוק ב', מיותר. הייתם נאמנים לתנאי שהתנה משה, כל טוב והצלחה רבה בדרככם החדש. זה כל אלה יחוז אתכם. קפצתי לפסוק שלהם, לא, 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 אף אחד מכם לא, רגע, חזר לי, נכון? גם לפסוק בית עצמו ישנה כפילות. לא עזבתם, ויאמר עליהם, אתם שמרתם את כל מצוות, את כל אשר ציווה אתכם, משה עבד השם. וכבר פה יכול לעבור לפסוק ג' או ד'. אתם הייתם ממושמעים ועמדתם בתנאי. אנחנו יודעים מה התנאי, הם רצו לבנות צור, גדרות צון וערים לטפם ולצונם בארץ סיחון ואוג. משה אמר להם, למה אתם מחלישים? לא, אנחנו לא מתכוונים להחליש, אנחנו ניכנס ראשונים. זה מה שהם עשו. למה הוא צריך להגיד שמעתם בקול משה? שמעתם בקולי? שאלה רביעית כבר, תזכרו, שאלה ראשונה, למה יקרא בלשון עתיד? שאלה שנייה, פסוק ב' וג' כפילות בינם לבין, בין ג' לבית, ג' מיותר או ב' מיותר, אחד מהם, תבחרו מה שאתם אוהבים. אחר כך בתוך בית עצמו, מה? בתוך בית עצמו יש גם כפילות.
איזה כפילות הבנתי פה?
שהם ממושמעים גם ליהושע וגם למשה. מה? עכשיו הוא מחלק להם ציונים. עמדתם בתנאי, אתם יכולים ללכת לה. שאלה רביעית כבר, תמיד הביטוי משמרת, בואו נקרא רגע את פסוק ג', לא עזבתם את אחיכם זה ימים רבים עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות השם אלוקיכם. אתם יודעים מה, המילה משמרת, לא, אבל אם ושמרתם את משמרתי כתוב בתורה, מה למדו מזה? מה זה משמרת? ועשית משמרת למשמרתי, זה כוונה, תוסיפו על דין תורה. דין תורה היא שהנזיר מה לא ישתה יין. מה זה המשמרת? שהוא גם לא התקרב לכרם. כל דיני רב דרבנן, הסייגים, הגזרות נקראים משמרת. כאילו הוא אומר להם, אתם עשיתם יותר ממה שטיפינו. שמרתם את משמרתי. למה הכוונה? פסוק ד', בונו רגע בפנים. ועתה, מה זה המילה ועתה בעברית? מה? עכשיו. ועתה הניח השם אלוהיכם, אלוהיכם, לאחיכם כאשר דיבר להם, פנו ולכו לאוהליכם. איך? מה? יש לך דיום מיותר? אתה צודק. ועתה זה עכשיו, נכון? אז עכשיו הניח או עכשיו לכו? או שזה... יש פה שתי עיתים, שני זמנים שהוא... ואתה פנו לכם, הולכו לכם להולכם אל ארץ וחוזרים ושנתן לכם משה עבד השם. רק מזהיר אותם מאוד. אלא, כל השאלות האלה צריכים לכוון אותנו לאמירה, נראה לומר, ראיתי שפרשו, אני מתכוון לומר, את הדבר כך. הרי בסוף הפרק הקודם, קראנו, למדנו, לימד אותנו הנביא, יהושע, דברי הנבואה, שהקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו לתת לעם ישראל את הארץ המובטחת. לא את כולה עדיין, אבל, נכון? למדנו בפעם שעברה, או למדנו, כשעסקנו בסוף פרק א', שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל בכל שלושת האיכויות הנדרשות. הכרח, השטח ההכרחי לגור בו, אמרנו שזה הכרח, ויש לנו שלושה פסוקים, ונוח, ויפה וטוב, נעים. אפשר, הוא היה יכול לתת לנו גם ארץ אחוזה, שהיא לא הכי נוחה. ארץ ישראל, יש בה את כל המזגים הממוצעים. יודעים שהגעתי עם הרב בבינה ארצות הברית, פעם ראשונה, פעם שנה שלב, מה ארצות הברית, הדבר הראשון שהוא רואה זה סנאים. יש שם חיות מחמד, סנאים, כאלה מתוקים, הם כאלה חמודים כאלה. הרב נראה שנתפל, הוא אומר לי, לא שווים כלום, אצלנו יש חתולים. אמרתי לו, ואז, אומר לי, יש לך חתולים ביישוב? כן. עכברים יש לך? נחשים יש לך? אותו דבר, קיץ חורף. סנדי, סופת סנדי הייתה פה? גם לא תהיה. למה? אי אפשר, אנחנו באקלים ממוצע. מדבר סהרה יהיה פה, יש לנו אותה. רמון, יש לנו את מדבר יהודה, הכל בקטן, הכל בנעים. זאת אומרת, ארץ ישראל היא גם הכרחי שיהיה לנו ארץ, נשים את עצמנו, נפתח איתה, היא יפה ונעימה, היא נוחה והיא יפה. זה ככה, איכות שאדם נותן לחברו, שאתה הולך למסעדה, אתה רוצה לאכול, נניח שאתה רעב מאוד, אתה רוצה לאכול. אם שמים לך את האוכל על השולחן, בלי מזלג, יכול לאכול, יכול להיות סביר. אבל שמים לך את זה בצורה נוחה וגם בצורה אסתטית. כל מתנה צריכה להיות למה שאתה צריך, נוח ונעים. אז בעצם הקדוש ברוך הוא קיים את הבטחתו לתת לנו את ארץ ישראל. בני גד ובני ראובן יכולים היו, אם בסוף פרק א', אתם יודעים מה לעשות? לארוז את עצמם, ללכת. הם עמדו בתנאי. הם עמדו בתנאי, אבל דרך ענווה נקטו, לא זזו, לא אמרו ולא דיברו, הם במחנה שלהם, פה. הם לא יזמו את חזרתם לארץ אחוזתם, עד שיהושע מצידו, לא, אז יקרא, הבנתם למה לשון עתיד? זאת אומרת, הם מצידם כבר לגיטימי הדבר. זה טוב, והם עמדו בתנאי. הם היו אמורים להיות כאן ולחלץ חושים. לפני האומה, כל עוד היא במהלך של הכיבוש. והם עשו את זה, הנה בסוף הפרק הקודם הכל התבצע, והם היו צריכים לגשת ליהושע, כמו שראינו שניגשו ליהושע, אחסה ניגשה ליהושע, וכלב ניגש ליהושע, ובני אפרים ניגשו ליהושע, קצר לנו המקום, למה נתת לנו את האב? אבל בני גד ובני ראובן, אף על פי שהם, זה לא כאן מקומם, זה לא כאן מקומם, זה כמו ששבוש נשאר, הוא לא יכול ללכת מפה. או! מה שאתה אומר, זה בדיוק הפוך מהאמת. אתה מכוון את המחשבה נכון, הוא אומר, אני אומר, הוא במיוחד, קודם כל הסברתי כך. אנחנו נמצאים פה בתחנה של כבר נגמרה הבטחת השם. הם עמדו בתנאם, יכולים ללכת, הם לא הולכים. יש אדון לבירה, יש מנהיג, המנהיג הוא יהושע. יהושע, הם הלכו איתו למלחמה, והוא זה, לכן אז יקרא, הוא יוזם. לכן זה מלשון עתיד. כאילו, המהלך העתידי, הם לא עושים אותו, עד שהוא יוזם, הוא אומר להם, טוב, עכשיו אתם יכולים כבר. ולכן גם זה מסביר לנו את ה-ועתה ועתה פעמיים, פסוק ד'. שנייה, מיד. מה? המהלך שעכשיו צריך לקרות, בימים הבאים, הוא לא ביוזמתם, אלא ביוזמתו. לכן אז יקרא, הוא הולך לדבר איתם על מה שצריך לקרוא עכשיו בימים הקרובים. בדיוק. הם מקבלים על עצמם את מרותו של יהושע גם בדבר שהוא ברור מאליו. ולכן זה גם מסביר את השני פעמים שכתוב ואתה בפסוק ד' ואתה, אל תחשיב, הרי יש עוד הרבה מארץ ישראל שנכבשה, נכון? אז הם מבחינתם אולי, הוא אומר, לא, משה בתנאו התכוון למצב הזה של עכשיו, לחלק הזה של הכיבוש. לכן ואתה הניח השם, ולכן הזמן הזה ואתה הוא זה שאתם חוזרים. ועכשיו תראו, על אחת כך, אני חכה רגע, תשאיר את זה, אני עוד מעט אחזור בזה. אני רוצה להעמיק את גדלותם שבני גד ובני ראובן, בהיבט הזה של מה היה התנאי של משה רבנו איתם. מה היה התנאי של משה? החלצו חושים. זאת אומרת, אתם הקרביים, אתם יוצאים בראש המערכה לשבע שנות הכיבוש. בלבד! והם פה נשארו עד אחרי ש... מרצונם, בהתנדבותם, הם הוסיפו מדעתם. אתם מבינים מה זה משמרת למשמרתי? שאלנו, מה זה משמרת בפסוק ג'? המשמרת זה תמיד דבר שאדם מוסיף מדעתו. כן, הם הוסיפו עוד שנים. שנים הם חיכו. מאהבה. דרך אגב, שכחתי לשאול, אני רוצה עכשיו להוסיף עוד שאלה. קחו את העתים שלכם לשורת השאלות. למה כתוב, עכשיו אני אזכר בזה, למה כתוב... ויאמר אליהם בפסוק ב' אתם שמרתם. מה זה אתם? הוא מדבר אליהם, מה זה אתם שמרתם? היה צריך להיות כתוב ויאמר אליהם שמרתם את כל זה. מה זה אתם? אתם כן ומישהו אחר לא? לפי מה שאני מסביר עכשיו, האתם הזה בא לומר כך, בגלל זה הזכרתי בזה, כי הוא אומר כך, היה לכם תנאי והייתם אמורים לעמוד בתנאי. אבל כשאדם עומד בתנאי, יכולים להיות שני אופנים. הוא מוכרח, הוא עשה תנאי, אין לו ברירה, הוא עומד בתנאי. או שהוא מצידו, מצד אהבתו, מצד עצם אישיותו מעוניין לעמוד בזה. ובגלל שהוא כפוי. בני גד ובני ראובן הוכיחו בזה שהם נשארו עוד... כמה זה 28 פחות 7? עוד 20 שנה הם נשארו. הספר הוא 28 שנה. שבע שנים כיבוש, זה הם היו מוכרחים. אבל הם נשארו שם, לא בגלל ההכרח של התנאי, בגלל שהם רצו בזה. אתם. כאילו לומר, גם אם משה רבנו לא היה אומר את זה, מתנה את זה, הם גם היו עושים את זה. עכשיו אני אוכיח לכם את זה מהפסוקים עצמם. בואו תדפדפו במדבר למד ב'. שם יש לה פרשייה של התנאי. נעיין בפנים, במדבר למד ב'. רק שנייה, אני עוד לא הגעתי. רק שנייה, סליחה. אם כן, במדבר למד ב', כן, ומקנה רב מתחיל העניין, לא נקרא את הכל. פסוק, היי, ויאמרו אם מצאנו חן בעיניך, משה רבנו נבהל, למה תניעון? ותראו מה משה רבנו אומר. ופסוק, מה הוא דורש מהם? פסוק איזה אמרת? ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם במלחמה, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם, עד הורישו את אויביו מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, אתם תשיבו. כמה שנים? 7 שנים. עכשיו תראו תגובתם, תגובתם. חג שנייה? יודחת? לא נש... בדיוק, כן כן, לפני. אתה צודק. והגשו אליו ואמרו, גדרות זו נבנה פה למקנינו. אנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר אבנים אל מקומם. זה המלחמה. פסוק י' ח' לא נשוב אל בתינו עד אשר יתנחל בני ישראל שנחלתו. הייתם? משה לא דורש את זה. הם נותנים מעצמם עוד 7 שנים. מה שאומר ששבע השנים הראשונות גם היו מה? מדעתם או מרצונם. ולכן... עכשיו קושייה על מה שאני אומר. אתם מבינים מה שאתה אומר? אני לא מבין שאתה מבין שאני אומר, כן? עכשיו קושייה על מה שאני אומר. הרי יש לנו עוד פעם את התיאור הדו-שיח הזה בתורה. איפה? תחילת פרשת דברים. דברים פרק ג' הרי משה חוזר לכל התורה כולה, נכון? בואו נבדוק את אשר אמרנו. תקדקנו פה, בואו נבדוק שם. דברים פרק ג' פסוק. י' ח'. ואצב אתכם בעת ההיא לאמור, השם אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה, חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני החי, רק נשיכם ותפכם ומקניכם ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם, אשר נתתי לכם, שימו לב פסוק כ', עד אשר יניח השם לאחיכם, ככם וירשו גם הם את הארץ, אשר השם אלוהיכם נותן להם, בעבר הירדן, ושבתם איש לירושתו שנתתי להם. אז לכאורה פה מה זה נראה? שהוא כן אומר להם גם שנות הירושה והנחלה, למה? איפה אתה מדקדק את זה? הפוך! הפוך! צריך היית לומר שאתה מדקדק את זה מכתוב וירשו גם הם. אתה רואה? לא רק כבשו, אלא גם ירשו. אלא, מהמילה ככם רואים את מה ש... מה זה ככם? מה היה המצב האחיזת? מה זה ככם? ככם? מה זה ככם בעברית? כמוכם, כמותכם. כמו שאתם, מזה מורים שהוא רוצה, הרי בני גד ובני ראובן רק כבשו את ארץ זיכון ואוג, הם לא עדיין התנחלו אותה, הם עדיין לא בנו, הם עדיין לא חיכו.
הרגע אבל שהם נכנסים למלחמה, זה כבר אחרי שהם
בנו גדרות צאן, כן, אבל כללית, הם עשו מחנות כאלה, מחנות מעבר. הם לא חלקו את זה עדיין לבית אב ולגברי. לכל איש נחלתו המדוקדקת והמדויקת. נמצא. עכשיו תדפדפו חזרה ליהושע. מה שהוא אומר להם כך, ויאמר אליהם, אתם מרצונכם, בהתנדבותכם, מאהבתכם, את הארץ ואת האומה, לא מצוקח התנאי, לכן המילה אתם, שמרתם את כל אשר ציווה משה עבד השם. עכשיו תראו, אמרתי שיש פה כפילות, נכון? בתוך פסוק ב', ותשמעו בקולי לכל אשר ציוויתי אתכם. בדרך כלל, כשיש אנשים שהם נלווים אל החבורה העיקרית, והם לא חלק מהחבורה העיקרית, תמיד יש להם טענות, יש להם עצות, למה ככה ולמה אחר, נכון? אם אתם, אלה, או כמו שאומרים, אורח לרגע, רואה כל פגע, אתם מכירים את זה? אבל אתם, בני גד ובני ראובן, למרות שהתנדבתם, מרצונכם לבוא, ונשארתם שנים, ושמרתם את משמרת, שנים נשארתם מעבר לצורך האמיתי, וגם עכשיו אתם לא זזים, הם לא זזו שם. אתם מבינים את התמונה? כל אחד כבר היה שקט ושלווה, סוף פרק אף א', אף אחד מבני גד ובגרים לא מדבר על לחזור הביתה. יהושע אומר לעצמו, אוקיי, אז האנשים, והאנשים האלה שנים אגב, נשאר הרבה מעבר למה שהם היו צריכים באמת, ולא רק שמו למשה בתנאי העיקרי והוסיפו עליו, גם לי, עם כל ההוראות מלחמה, וכל מיני מערבים ותשמעו וקולי גם, זה הדגש. לא הייתם עורכים מבחוץ, אאוטסיידרים שיודעים יותר טוב מבעל הבית מה לעשות. לכן, ותשמעו בקולי לכל שרציתי אתכם. עכשיו, ברור, למה, מה אומר פסוק ג' פתאום הוא ברור. לא, אם לא היה כתוב פסוק ג' הייתי אומר, הייתי טועה לחשוב שנשארו רק 7 שנים. רק את התנאי. פסוק ג' אומר, לא, מה פתאום? לא עזבתם את אחיכם, זה ימים רבים, הרבה יותר מה שאתם צריכים. פתאום זה נראה כתוב לידיה, בפסוק. עד היום הזה, ושמרתם את משמרת מצוות השם לוקחם. כלומר, הוספתם, אמרתי, משמרת זה תמיד. ואתה, הניח השם. ואתה, פנו, פנו עליכם. נפלא מאוד. ולכן, אז יקרא, תורשו של דבר, אז יקרא, בלשון עתיד, פירושו של דבר, שהמהלך שאתם אמורים לעשות עכשיו הוא ביוזמתי ולא ביוזמתכם. הרמז לזה, זה לשון עתיד. ברור שזה יכול היה להיות כתוב גם אז קרא יהושע. ואז הייתי אומר, הוא קרא להם. אבל עכשיו אני אומר, הוא קרא להם ומדבר איתם על הצעד הבא, שאמור היה להיות ביוזמתה. כמו שראינו שכל מי שצריך, וזה ביוזמתו. הוא קובע את העתיד עבורם ולא הם עבור עצמם. אז אני שואל אתכם, אנשים כאלה, אפשר לחשוב בהם שהם עוזבים את האומה ובונים על עצמם מזבח לעצמם?
אבל זה היה פעמיים
אותם? אתה, בפסוק ד' אתה שואל. הרי אפשר היה לבוא ולומר ולהקשות, הרי עדיין ארץ ישראל נשארה הרבה לכובשה, ולכאורה הם צריכים עדיין להישאר. אז הוא אומר לך, לא נכון, אתה, משה בתנאו התכוון למצב של עכשיו, זה אתה הראשון, ונובע מזה שאתה, במצב הזה אתם יכולים לזוז כבר חזרה. נפלא מאוד. אני שואל אתכם, 2.5 שבטים כאלה, כל כך נאמנים, שנים על גבי, אפשר לחשוב בהם שפתאום נפל להם בורג ונבנו מזבח, כל כך הוכיחו את עצמם, כל כך, אם בן זוג חי עם בת הזוג שלו, באהבה ושלווה ושלום ורעות וכל הזמן קונה לה מתנות וכל הזמן מקיים את חובותה, והרבה יותר מחובותה, והכל מי, לא מצד החובה, אלא מצד הקשר שלו, יש לו איתה, וכו' וכו'. אז פתאום הוא, משהו לא מובן בהתנהגותו, אז אתה כבר מפיל עליו את הרוע היותר גדול של אבוי בזוהה. קושייה עצומה. אז הם לא אשמים. הם לא אשמים מלחמת אחים הזאת. כמעט מלחמת אחים. במיוחד, שגם ביום שהם ארזו את עצמם ללכת, יש הפסוק פסוקים מוסיפים לנו את אותו מסר. התבוננו בבקשה בפסוקים, בפסוק ת', תראו שהוא כולו אומר את אותו מסר, שהם הולכים מתוך נאמנות, מתוך אחווה, מתוך שייכות אל האומה. נקרא את פסוק ת', בסדר? אחרי שהוא עד פסוק ח', ישוע משבח וישוע נותן אישור, ואמרתי ישוע שולח וכו' וכו'. בואו נקרא ביחד פסוק ת', שימו עיניים בפסוק. אם כן, אני קורא קודם כל את חטא, ואומר עליהם לאמור בנכסים רבים שהוא אלו, ולכן מקנה רב מאוד, בכסף וזהב, בחושן ובברזל, ובסלמות הרבה מאוד חילקו שללו ידיכם עם אחיכם, וילכו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה. איך? אוקיי, סליחה. וישובו בני גד, בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה. מה? לא הבנתי. הם הלכו לחזרה? אז בוא נקרא. וילכו בני ראובן ובני גד. לא, כתוב וישובו. אוקיי, בוא נקרא. וישובו בני... בקיצור. עכשיו, אם אתה רוצה לעשות כפילות וישובו וילכו, אז תכתוב נכון, תכתוב וילכו וישובו. אם אומרים בעברית וישובו וילכו, מה שמה? או שעוד פעם הלכו. כמו ש... נניח שיש הספקה לפני מנחה, אחר כך מישהו אומר לך, הספקה אחרי מנחה. שוב? אתה אומר, שוב? כלומר, עוד פעם? וישובו וילכו, כוונה עוד פעם. וזה לא נכון. כלומר, צריך היה לכתוב או וישובו, או וילכו. ודאי לא את שניהם. ואם אתה כותב את שניהם, אז תכתוב נכון. וילכו, הם הלכו, לאן? שבו למקומם, שהם היו פה בהתחלה, בזמן משה. אלא, הפסוק בא להדגיש, רגע, נגמור עוד כמה שאלות בפסוק הזה. מעט בני ישראל, אתם רואים? לא, אני אומר כך. אז השאלה היא ברורה, נכון? על התפילות הזאת? אלא שאני אומר, הפסוק בא להדגיש, המילה וישובו, היא נסובה על... על המילה שובו שאמר להם יהושע בפסוק ח'. הם הלכו, אבל אל פי יהושע הם הלכו. כמו שאמרנו לפני זה, הם לא שבו מעצמם. יהושע אמר להם שובו, אתם רואים? בפסוק ח', והוא אמר להם לאמור בנכסים רבים, שובו אל אליכם, שובו, אומר הפסוק, הם שבו, יהושע אמר להם, אז הם הלכו, מתוך אחוון לא קמו, זה בבכי עצום היה, אתם מבינים? והלכו בני ראובן, בני גד, חצי שבט המנשה, מאת בני ישראל, אני לא יודע שהם הלכו מאת בני ישראל, לא, מתוך, הפסוק כל, הפסוק חוזר ומדגיש את האחווה הגדולה, מאת בני ישראל, הם הלכו, מאיפה? מנקודת הקודש של האומה, משילו, אשר בארץ כנען. עכשיו תראו כמה מילים מיותרות יש בהמשך פסוק תת הזה שאנחנו עוסקים בו. אפשר היה להיות כתוב כך, לכאורה צריך להיות כתוב כך. משום הלכו בני ראובן ובני גד וחצי שבט המנשה, מאת בני ישראל משילו, אשר בארץ כנען, אל ארץ אחוזתם, נקודה. מה יש פה עכשיו? למה כל הטופוגרפיה הזאת? למה כתוב? ללכת אל ארץ הגלעד. ארץ אחוזתם. למה? תשובה? הם רק הולכים לשם. הם לא בני רואים את עצמם שזה מקומם. הם רק הולכים לגור שם, כמו שאברהם אמר, לגור בארץ באתי. זה ארץ אחוזתם שהם נאחזו בה. אשר נאחזו בה על פי השם ביד משה. זאת אומרת, כל פסוק תת כולו בא לומר, התנועה של 2.5 השבטים הייתה תנועה של מגורים, אדם בונה לעצמו בית. על פי השם זה היה הדבר הזה. משה, על פי השם ביד משה. זה בסך הכל אחוזה, ואנחנו הולכים לשם לגור שם. ואנחנו שווים, כי יהושע אמר לנו לשוב, וכו' וכו'. אחווה בכל פינה של הפסוק הזה. ולכן צריך היה להיות ברור ופשוט הדבר, מה שהם עשו בפסוק י', שזה אך ורק סמל ולא עבודה. ושוב אל להיות הירדן שבארץ כנען, ויבנו בני ראובן ובני גד חצי שבט שם, הדגש הוא שם, את מזבח הירדן, מזבח גדול למראה. זה דבר שהוא פשוט מאליו. הרי על מזבח שעובדים בו לא בונים אותו גדול, זה לא נוח. דבר שני, למה הם בנו אותו דווקא שם? דווקא בנקודת החיתוך ביניהם לבינם, כדי שזה יהיה, בנקודת החיתוך שיהיה משהו שמאחה. ולמה הם לא עשו מנורה? הם לא עשו שולחן לחם הפנים. הרי אתם יודעים, חז"ל אומרים שמהשולחן, מהמנורה שהייתה בבית המקדש, היה שופעת ונובעת כל החוכמה העולמית, כל החוכמת הפילוסופים, המורשת האריסטוטלית של סוקרטס אריסטו, סוקרטס אפלטון אריסטו, זה היה מקביל לשלמה המלך בית המקדש, אותם שנים. אחר כך המתמטיקה היוונית וכל הגיאומטריה על חוף הים ביוון, זה הכל היה מקביל לשנות המקדש. הכל נובע ממנורת המאור. הכלכלה העולמית, כלכלה, היא נובעת משולחן לחם הפנים. שפע עולמי. אז יותר, עכשיו, שהולכים 2.5 שבטים להקים לעצמם אוטונומיה, מה הם רוצים? חוכמה וכלכלה. מתאימה יש שם מנורה או עושים מזבח, למה? אנחנו ואתם עובדים לאותה רשות, רשות האחת והיחידה של ריבונו של עולם, הם רוצים לומר. אה? למי אתה דפשיטה? סיכום, שאלתי בתחילת הדברים, מה ראו על ככה? מי השם הם כמעט? אמרנו, לכאורה היה מקום לומר, אתם אשמים, למה לא הודעתם? שלחו איזה אס-אמס, איזה מייל, היום הרי במכשיר אחד אתה מותקף כל הזמן. מייל חדש, אס-אמס, אי-בוקס, תיבת טלמסר, בקיצור, בוקס אחרי בוקס אתה, תיכול איזה מייל. כשאדם נמצא באחווה אמיתית, הוא לא צריך לבאר את זה כל הרגע. ראינו שכל המהלך שלהם, ההתיישבותי שלהם, המלחמתי שלהם, הוא צועק שייכות לאומה, עבודת האומה. והאומה הצחה הייתה בעצם מאליה להבין את המציאות הזאת. ולא לטעות בדבר הזה של אז לפי זה, אז הם לא אשמים, לפי זה מי אשם? לפי זה עם ישראל אשם, ככה יוצא. אבל אמרנו בשבוע שעבר שבאמת המיילך אומר הנציב בעריכות, כולכם הייתם בשבוע שעבר, רובכם, חוץ ממך, אבל יש לי כאן את הדף, מועטך את הדף, כי זה דף מאוד חשוב. הנציב מבאר שיש להם דין רוידב, אז גם האומה לא אשמה. אבל האומה, בכל אופן, טעתה באיזה טעות, שנעסוק בה בלי נדר, בפעם הבאה, אז פעם הבאה מה שנעשה.
גם איפה יהושע היה, אמרנו ש...
עכשיו אני סברתי לכל אורך הדרך איפה יהושע היה.
לא, אבל...
מי אתה דפשיטה בעיניו?
בכיוון השני, אז גם הוא לא מחה.
זה צודק. יש פה שני דברים. שאני אסביר איפה, ממה נבע החשש הגדול לבאר לעצמנו שהם בדין רודף, איזה תנועת נפש, אני אומר כך, אז נבין למה יהושע. באמת, זה פלא הדבר, נכון? דבר מבליא. כמעט מלחמת אחים, ויהושע לא קיים. ואף על פי שאתה תנחיל, כל דבר שבספר הזה הוא אך ורק על פיו, ולא שום דבר שקרה פה, בפעם היחידה שקרה משהו שלא על פיו, אז הם אז הם נפלו. במלחמה היחידה שלא היה, זה היה בעי, נפלו 36 אנשים. אז זה בלי נדירות פעם הבאה, וגם אני מקווה, אם לא יהיו הרצאות אורח, לפני שלושה שבועות היה שוטר. עכשיו היה מדען, רב מדען. אז אם לא יהיה רב אורח, היה לנו זמן, גם נסיים את ההתבוננות הזאת, וגם בלי נדר נתבונן בסוף הפרק, בתשובתם של בני גד ובני ראובן, נזכו ונמצאו חלקכם לאורייתא.